כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
איקס ימים אחרי מגפת אמנזיה. לדרך הזאת יצאנו בידיעה שלא נגלה שום דבר מדהים. לא ציפינו לגלות מסלול חדש למרקורי, לא חלמנו ליישב את בעיות הקוונטים, לא ביקשנו אמיתות פילוסופיות חדשות. יצאנו כשגבנו מופנה אל כל מה שעד לרגע האמנו בו. בחוץ הסתובבו שמועות שמילים מסוימות החלו להיעלם מן המילון, אך איש לא זכר באילו מילים מדובר. הפכנו חשדנים כלפי כל סוג של היסטוריה. באיטיות השמש צמחה קור, משהו בנו, נסוג לאחור, אבל ידענו, אנחנו מוגנים. לעתים כשהרוח כיסתה את עינינו, התפתנו להאמין בשמועות משונות. חלק אמרו שאלוהים הופיע בבגדי תליין מופרע וציווה לקפוץ על רגל אחת. אחרים סיפרו ששמעו אנשים מדברים על היכולת לנשום תחת מים, אבל רק בזמן שהאוויר צלול. זה לא עזר לנו בכלום. ידענו שהגיאוגרפיה שלנו אחרת. בינתיים הבשר הבשיל מעלינו. שמענו את עצמנו יותר ויותר מדברים בגוף רבים. התקבצנו יחד. מאמינים שרק כך נוכל לתמוך זה בזה. קפנו בתנוחת הספק.
שלום, ברוכים הבאים לברית מילה. היום נמצאת איתנו מיטל נדלר.
אהלן.
אהלן. שהיא משוררת, דוקטורנטית, את כבר דוקטור היום?
עוד לא.
מוזיקאית, כותבת. בשבילי זה רגע מיוחד, לא כל יום יוצא לי לראיין משוררת, או משורר שגרו בבית ילדותי ברמת גן.
נכון.
ממש באותו בית.
רגע, זה היה באותו בית?
לפי כל התיאורים והמספרים, זה בפאבריגת, נכון? אנחנו יודעים את המספר, זה אותו מספר, וגם הדלת זה אותה קומה, זה כאילו...
וגם לנו היה שם רגעים של חסד, של נס, אז...
אני אשמח לשמוע עליהם, אבל זה בהחלט מעניין, גם בגלל שהתמה של הספר היא כל כך נעה גם סביב בית ושבטים, אז הנה בית שאנשים חווים אותו ורימו אותו בצורה אחרת, ואני גם יודע שההרפתקה הרמדגנית שלך הייתה זמנית.
כן, חזרנו בנסיעה מאוד מהירה לתל אביב. פשוט לא הסתדר לנו שם, אני חושבת, מבחינת המקומות שאנחנו אוהבים להסתובב בהם, וגם מה ששבר בסופו של דבר, כאילו את הכל כולל הכל, זה באמת שני כנסות שקיבלנו, איזה מסיבת חנוכה שעשינו וכולם הגיעו, והשארנו את זה של הסופגניות, הקרטון, קיבלנו על זה כנס, ואחרי שנייה בדיוק הוא נתן לנו עוד כנס על זה שהכלב יצא לראות מי הגיע, ואלף שקל כנס קיבלנו בערב חנוכה, ואמרנו, מה קורה פה?
אני מעולם לא שמעתי מישהו שקיבל כנס על לטיפה של סופגניות. אני חושב שהפקחים האלה נעלמו כלא היו. הם לא שליחי עירת רמת גן, אלא שליחי האלים ששלחו אתכם חזרה לתל אביב, זה די ברור. ביקשתי לך להקריא באמת השיר הראשון של הספר, כי הוא עושה בספר מעשה מאוד מאוד גדול בעיניי. נכון שתמיד לשיר הראשון יש משמעות מסוימת בספר שירה. ובמקרה שלך הרגשה שלי הייתה שהשיר הזה ממש מבקש ליצור סוג של טבולה רסה.
נכון.
למי שיקרא את הספר, ובעיניי גם להעביר איזושהי חוויה. זאת אומרת, כי כשאני מתחיל לקרוא, אני מתחיל לא מנקודת אפס. כי יש לי את התפיסות שלי לגבי מי שכותב, ולגבי השירה עצמה, ולגבי החיים. ופתאום אם אני מתחיל באיזשהו חורבן עולמי, אז אני פתאום בסטייט אוף מיינד שלי נכנס למקום מקום חדש.
כן. אני חושבת שבאמת יש משהו בשיר הזה שהוא מאוד מאפס. העמידה מול השיר הזה והעמידה שלי מול הדברים בשיר הזה היא עמידה של זרות. כלומר, כשמשהו כבר העולם השתנה וכבר אי אפשר בעצם להבין שום אמת. זאת אומרת, כל אמת באשר היא מתגלה כלא נחוצה, ואז מול הדבר הזה אתה שואל, אוקיי, מה עכשיו? איך אני מתנהל מול הדבר הזה? והסוף הזה של התקבצנו יחד, מאמינים שרק כך נוכל לתמוך זה בזה, התקפנו בתנוחת הספק, זה איזושהי הרגשה שגם היה לי אותה, זה שיר שנכתב יחסית סמוך לעבודה על כתב היד, ויש לי עדיין את ההרגשה הזאת גם ביחס לדברים שקורים אצלנו, חברתית, פוליטית, זאת אומרת, איזושהי הרגשה שאנחנו חייבים להתקבץ יחד בתנוחת ספק הזאת, ולנסות לברום מחדש את הדברים, ולנסח אותם מחדש, וגם איזושהי משהו שהוא יותר שלי, של עמידה בצד. ושל איזושהי התבוננות בחיים כמי שצופה באיזה אוטסיידריות נצחית, ואולי זה בכלל לא נכון, ורק אצלי ההרגשה היא כזאת שהדברים מתאפסים כל הזמן, וצריך להסתכל עליהם אחרי איזה מגפת אמנזיה, לעשות להם מין הזרה כזאת, ולראות מה קורה אחרי הדבר הזה.
אז באמת מצד אחד תפסתי את זה כהזרה, טריק מעולה, ומצד שני, זה לא היה טריק מעולה רק לקרוא ספר או להבין אותך, אלא זה היה טריק בשביל להחזיר לעצמנו את המבט האמיתי לחיים. כי בתכלס אנחנו באמת מתחילים מאפס. אבל מערימים עלינו כל כך הרבה ידע וזיכרונות שחלקם לא קשורים אלינו, שאנחנו שוכחים שמה שקורה לנו עכשיו, הוא הדבר הכי שקורה, והוא הדבר הכי חדש שיכול להיות.
נכון, אני גם חושבת שמגיל 15 למשל, או מגיל 16, כשאנחנו רק קצת מתחילים לעמוד על דעתנו, אנחנו הרבה יותר חדים ממה שנהיה עוד הרבה שנים, אם בכלל נחזור לאותם רגעים. אז יש לנו גם את היומיום הזה ואת הניסיון ליצור את המחדש הזה בכל פעם, אבל אני חושבת קצת על העניין הזה של אתה אומר, כל כך הרבה אמיתות אנחנו סוחבים איתנו, ובאמת מה שקפץ לי זה גיל 15-16, כי זה הרגעים שבו אנחנו מגלים שהאמיתות האלה הן... אין דבר נורא והיום, זאת אומרת, זה לא קשור לשום אמת, וצריך לאפס את הכל מחדש. ואת האיפוס הזה אנחנו עושים בחיי היומיום שלנו גם אחר כך, אחרי הרבה שנים, כדי, או לפחות אני עושה את זה, כדי לעשות איזשהו, אולי בשפה של מחשבים, עדכון מערכות קצת, עצמי, פרטי, אישי מאוד, שבו צריך לחזור מחדש, ואפילו לחשוב על איזה מילים אנחנו אוהבים, או איזה מילים... צריך לבחון אותם יותר.
האיפוס והעדכון הזה, הם כל פעם מוצאים אותך למסע מחדש. צריך בשביל זה המון כוח נפשי, נראה לי.
כן.
להתחיל לעשות פה את הבדק בית הזה, כי אנחנו בקלות נמצא את עצמנו על מסלול שהוא מיליונים כמונו עושים את המסלול הזה, וזה נותן ביטחון.
נכון. אני חושבת שבעיקר צריך אורות חירום. זאת אומרת... וזה אפילו לא מאהבה, אורות חירום האלה. הם פשוט קיימים, לפחות אצלי. כלומר, הדבר הזה של איך לא כתבתי שיר, או איך לא, אצלי זה גם במחקר, הנה יש כאן איזו ראייה חדשה, בוא ננסה לחשוב עליה, ואם יש איזה יום אחד שבו המוח פשוט צף, ופשוט חי את חייו, או שאנחנו חיים את חיינו, אז ישר רואות החירום קופצים, אומרים, רגע, בואו נחרוג מההוויה, בואו נסתכל באיזה מטה, על המטה ההוויה, או נסתכל באיזשהו מבט אחר על הדברים, כדי לנסות לנסח אותם מחדש. זאת אומרת, זה אפילו מציק.
לא תכנתי לשאול אותך כל כך מוקדם על הילדות, אבל הזכרת את גיל 15-16, תספרי לנו על עצמך קצת.
טוב.
ואלה תולדות מיטל נדלר.
כן. נולדתי ביפו, וגדלתי בבת ים, ואז עברנו לרעות, כשהייתי בערך בת 10.
יש זיכרונות אז מיפו ובת ים.
יפו נולדתי רק, אבל ביליתי המון, ובת ים היה לי כיף, היה לי כל כך כיף, היה לנו בית מול הים, והיה המון ים, היה המון ים. וממש אהבתי את בת ים, ואחר כך עברנו לרעות, ובראות, רעות זה מקום מאוד מיליטריסטי, זה בעצם היה יישוב של אנשי צבא קבע, זה עדיין אני חושבת, למרות שכבר נכנסו אנשים חדשים, ואני חושבת שההוויה הייתה הוויה מאוד אחרת, זאת אומרת, יש דברים שאהבתי ברעות שלא קשורים לשום דבר של רעות, אהבתי את הפרות שם, בוואדי, הסתובבתי המון בחוץ, וזה היה חוץ מאוד אחר, למשל מבת ים, זאת אומרת, גיאוגרפית. אני חושבת שהרבה מהמבט הזה שלי, קצת אסטרונאוטי, התהווה שם בוודיות ובערים שם, כי הסתובבתי שם המון, ואפשר היה להסתובב המון. אני תוהה לעצמי כמה, איפה היום אנחנו מסתובבים ככה עם המוח נקי בטבע, זאת אומרת, אני לגמרי אורבנית היום. וזהו, אני לא בן אדם מאוד מיליטריסטי, אני לא, אבל גם זה חלחל איכשהו לתוך המחקר שלי ולתוך הדוקטורט שאני עוסקת בו היום.
והוא, בואי...
זהו, ואני כותבת על מרחב, אני כותבת על מרחב ואתיקה, ואיכשהו יצא שבעצם גם התעסקתי, ואני מתעסקת הרבה בספר של גרוסמן, של אישה בורחת מבשורה, ובדיעבד אני אומרת, וואלה, זה לא קרה במקרה, שפתאום כתב עם המקום ועם עניינים מיליטריסטיים שם בספרות, והבאת את זה אלייך, וכל העניין של הקשר בין חברה אזרחית לבין האתוס הצבאי, פולחן הקרבת הבנים וכל הדבר הזה. זה עובר, יש איזה אלכימיה.
זאת אומרת, 16, היית בעצם משוטטת ברחבי רעות?
לא, האמת שבגיל 15-16 שכבתי בבית שנה אחרי תאונת רולר בליידס ששיתקה אותי. זה לא כזה, זאת אומרת, זה היה נורא והיום, אבל זה הרגע שבו התחלתי לקרוא שירה, אז אתה יודע, אז יש את הצד הזה ויש את הצד הזה.
איך מכל דבר כזה צומח משהו יפה, בסופו של דבר.
כן, אולי בשביל לכתוב שירה צריכה לדרוס אותך איזה מכונית, נגיד, או אתה צריך להתרסק באיזושהי דרך.
כן. אתה לא מתחיל להרים שירה סתם, אתה צריך תאונה.
זאת אומרת, כתבתי לפני, אבל לא הייתה לי, לא היה לי אוצר מילים.
ומשם זה התחיל?
שוב, כתבתי תמיד, כתבתי מאז שאני קטנה, באמת, אני זוכרת שהייתי מראה לאמא שלי, כן, אבל הדבר עצמו היה שם שפתאום שכבתי בבית אחרי שהתרסקתי ברולרבליידס, ואני שכחתי קצת החברים שלי, והם שכחו קצת אותי, ופתאום נפתחו לי חברים אחרים, שהם ניטשה, והם קאנט, והם ינבולך, ו עמיחי, וזה היה כאילו בלית ברירה, כי הייתי תקועה שם, אבל כשיצאתי ככה, כשעמדתי על רגליי כמו שצריך סוף סוף, אני זוכרת שיצאתי מהבית, וזה כאילו רגע פואטי שנראה מטופש קצת, אבל ראיתי איזה גולה כזאת על הכביש, הכל היה חדש, כאילו, ראיתי מין גולה כזאת צדוקה ממכוניות שעברו עליה, והרמתי אותה בקטע קצת פואטי, והכנסתי לכיס, ואמרתי, גם אני שייכת לדברים הדפוקים עכשיו. וזה היה, כבר הייתי אחרת. זה היה,
מדהים, כן, מדהים. טוב, אם אתם לא רוצים שהילדים שלכם יהיו משוררים, אל תקנו להם רולר בליידס, ולא אחד מהצעצועים האלה. אחרת תגמרו כמו מיטל או כמוני. דיברנו, את הזכרת גם את הסוף של הספר, כי דיברנו על ההתחלה, סוף ההתחלה, הם מאוד 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 קשורים שם.
נכון.
גם בקריאה ליצור איזשהו משהו חדש. בואי נקרא עוד שיר לפני שאנחנו נמשיך לפטפט.
גבורה. אז מה נשאר? נשארה ידו של המצביא, איתנה ומפוסלת בגודל של 40 סנטימטרים בקרוב. גם זרועו השרירית עדיין שם, אך אינה מחוברת לשום דבר. שתי רגליו חורכות את האדמה, אך אינן מחזיקות כל גוף. יד שנייה אינה, חזה אינו. והלב שפעם פעם בלהט ממילא פוסל באבן. אין פנים, אין עיניים מביטות, שפתיים, אוזניים, אין. בנוי מ-13,950 חלקים, וככל הנראה העדות הברורה ביותר שניצבת לפנינו לחיים שוקקים. נס שהוא ניצל. בסוף כל מלחמה צריך להתחיל לשחזרו מחדש. ב-43 בגרמניה רגלו הקרוטה של סבי כבר לא תחזור אליו. אך על גוף המצביא עובדת קבוצת ארכיאולוגים צעירים ונחושים. הם מוטרדים. המצביא מונה כמעט כפול מחלקיו, ואין כל ביטחון שיצליחו הפעם לשחזר את היד המורסקת. מימינו ציפור בעלת עיני טלסקופ. גופה 2,600 חלקים. פניה המודבקות בקפידה הן פני גריפון מאיים, ששומר בחוסר חשק על ממלכה שנקברה ביבשת אחרת. כך אם כן, נראית קריאה לקרב והגנה על המולדת כעבור כמה מאות שנים.
יש ילדים וילדות וגמדים וענקים וארנקים ריקים ודם שמחסה את הסדקים ושמש ששוקעת פה יותר מדי מהר יבחה כתומה והיא בים הרי זה ככה בעולם הכל קיים ונעלם הכל קיים ונעלם תקשיב לדיסק של שלום גד הוא מחיה את העברית ואז בשיר אחד הוא מתאר בדרך ציורית דברים שאני הרגשתי כל כך הרבה שנים ילד מוזר וגם לא ני הילדים שמסביבי שיחקו באש מלאכותית ולא רצו לשחק איתי מתחת כל הכוכבים ולעיני כל העולם איבדתי את האומץ שהיה לי לבד בעורף אויב בתחנה המרכזית מחייך שיחשבו שלא אכפת לי ויש יש גם ארץ רחוקה שבה השמש מחכה מושכת שקיעתה ומרהיבה שמיים בדרכה לים שמקבל אותה מקבל אותה לאט קצת נגיעות הרבה מבט אומר הנה הערב רד ואני רק היום אולי את תזרחי אצלי מעט אני ואחותי יורדים ליד חנות התקליטים ואז בכל שבת שנייה בדרך אל החוף אני חושב שהיה לי טוב אבא הכיר לי את העיר וכאן קברתי את כל מה שהיה לי להסתיר מתחת כל הכוכבים ולעיני כל העולם איבדתי את האומץ שהיה לי לבד בעורף האויב בתחנה המרכזית מחייך שיחשבו שלא אכפת לי
תודה שחזרתם, אנחנו בברית מילה עם מי שבעצם התחילה כנערה שבעצם גולשת על רולר בליידס, ואז מכונית דרסה אותה והפכה להיות משוררת. ולא ציינו, אנחנו בעצם מכירים מתוך הספר נישואים בחשמל. וכמו שהזכרנו קודם, זה ספר מבנה מאוד מאוד ברור, על אף חוסר הבהירות הכללית שלפעמים מפציעה. ודיברנו על זה שהספר מתחיל באיזשהו חורבן, משהו ש... שקרה לעולם וגורם לנו באמת בצורה כל כך משכנעת לשכוח את מה שאנחנו מכירים, גם כאיזשהו ניסיון לעשות עזרה, אבל גם באמת באיזשהו מקום, גם כתזכורת, כי החיים האלה הם באמת חד פעמיים. ולפני שעוד פעם אנחנו נחזור לסוף, השיר הנפלא שמסיים את הספר וקיץ בעונה אחרת, מתחיל מסע שם,
נכון.
באיזשהו מקום. ו... את כותבת על שבטים נכחדים, ויצא לי פתאום לחשוב על זה. כל משפחה היא בעצם, איזה סוג של שבט, שפתאום צריך להעתיק את המקום שלו, ממקום אחד למקום אחר. ולתזוזות שאנחנו לא קולטים כמה הן משמעותיות בחיים שלנו. נגיד אנחנו עוברים דירה, וואו, זה חוויה עצומה.
כן, אני חושבת שאין לנו בכלל דרך להבין את ה... דורות שלושה דורות אחורה, זאת אומרת את הסבים ואת הסבא ואת הסבתא. לפעמים אצל חלק זה אבא ואמא, ואתה יודע, והחוויה של הגירה עצמה, אבל אני שנולדתי כאן, אין לי דרך בכלל להבין את הדבר הזה. זה חוויה כל כך מעצבת, שאנחנו חיים את הטראומה הזאת של ההגירה, זה חוויה טראומטית לחלוטין. זאת אומרת, אני עדיין נזכרת בכל מיני משפטים שאמרו לי בילדות, שהם משפטים של הגירה, ואני חושבת שבהקשר הזה, אנחנו כחברת מאגרים כאן, שעדיין, אני חושבת שרק עכשיו, בדור שלנו, יש איזה תהליך שמתחיל טיפה להבריא, זאת אומרת, החברה מתחילה טיפה לפתוח את הפצעים, ולדבר יותר על הדברים. אבל התהליך הוא תהליך כל כך טראומטי, ואנחנו כדור מתהווים מול התהליך הזה, והדור הבא כבר לא, הוא כבר לא הולך לדעת על הדבר הזה בכלל. זאת אומרת, זה כבר ממש התעמם, אני חושבת.
ומה עם מהלכים משפחתיים? נגיד, המשפחה עצמה היא גם איזשהו שבט, ופתאום עוברים דירה, ויש עוד איזושהי חוויה. אני חושב שמה שעולה מהספר שלך, שכל משפחה היא שבט, ולא משנה מה יהיה, מה עובר עכשיו בעולם החיצון. אנחנו צריכים להבין שכל משפחה היא סוג של שבט שיעבור את המסע שלו על...
נכון. אני רואה את זה גם אצל, גם המשפחה שאני גדלתי בתוכה, וגם המשפחה שאני הקמתי, כלומר, התנועה בין זיכרון לבין שכחה, מה אתה לוקח רוחנית, איזה צדה אתה לוקח איתך לדרך, על מה אתה חושב כשאתה חושב על נוף, על מה אתה חושב כשאתה חושב על יתמות. יש למשל בשיר ספר, בספר,
על היתמות שעוברת כירושה, תקריא אותו, אנחנו נדבר תוך כדי.
היתמות שלך עוברת בשורשים, מהעץ הגדול והקרע של בקיעת הענף עד להלווה המתפשטת, יתומה גם היא שלא יכולתי להעביר עליה יד מבלי להצטמרר. כאלה אנחנו, משפחה של יתומים. מבחוץ שלמים, אבל תמיד מסתובבים עם סכין צמודה לרגל וקרוב מדי לשקע החשמל. גם אמא שלי תראה אותנו. והסיפורים הישנים שלא סופרו איך היה מגיע שיקור והסיבוב המופרע על אופנוע הסירה הישן, יכולתי לראות את כל זה. ילדים של אף אחד, אבל בכל זאת של מישהו, בבית היתומים ובמשפחות האומנות ובסיפורי הבריחות הגדולות שתמיד נגמרו רע. רוח מטלטלת את הענף הכבד, הארוך, אני שומעת רחשים, מלמולים בגרמנית, בערבית, ברומנית. הלילה מבקע אותם לחצאים, הלילה מבקע אותי לחצאים עד שכבר מאוחר, עד שמגיע הבוקר, עד שאני רואה היתמות שלך גדולה משנינו. אנחנו רחוקים עדיין, אבא, בני, אחי, מטושטשים ובלי דרך לחזור. אני הילדה היתומה שאספתי איתך לצד השני של המראה, צועדת בצעדי ענק לאחור, רואה אותנו חולפים על פני כל הימים שלנו, מאותה נקודה אל אותה הדרך. מתעדים ומתעדים, אוספים מצלמות, אוספים עקבות שיובילו לאן. בבית הקטן אוספים את אשתך, את ילדיך, עוצרים ועוצרים כמו בלש. כותבים מחדש את מסלול הבריחה של הלילה.
זה DNA, נכון? שנקרא DNA. זה כמעט אין מפלט בעצם, מה-DNA המשפחתי או מה שמעבירים לנו, זה כאילו... ואבא שלך מופיע דרך אגב הרבה פעמים בספר.
נכון. לא סתם אמרתי לך על חדרי הבריחה, סתם, המצאה גדולה.
כן. אני אף פעם לא הייתי בחדר בריחה, אנחנו נמצאים בתאגיד השידור הציבורי, כמה קומות מתחתנו יש פה חדרי בריחה, ומאיטל עברה שם, ו...
רשמה.
כן, רגע, את היית פעם בחדר
בריחה? לא, אבל הקונספט נשמע לי נהדר, זאת אומרת, אם אפשר בעוד מקומות לעשות חדרי בריחה, עם קונספט קצת אחר, ולהשאיר את זה כחדר בריחה, זה נראה לי נהדר.
לא, אני גרמתי לחשוב על זה שהחיים הם סוג של חדר בריחה, בעצם, רק נמצא את הדרך החוצה.
נכון, ככה יצא, כן.
זה בגלל שאבא היה איש קבע? יש לזה משהו מאוד מאוד, כי זה משהו מאוד מאוד, אני מנסה להבין אם זה משהו מאוד
סימי. יש לי איזה רומן לא פתור עם המיליטריזם כמקום שגדלתי בתוכו ולאורו. זאת אומרת, תמיד חיילים למשל בסדיר נראים לי גדולים יותר ממני.
אבא שלך היה מדהים?
כן, כן, אבא שלי, בגלל אלוף משנה, ומשיך, עשה קריירה צבאית שלו.
אני אגיד לך מה זה מזכיר לי, בגלל בכל הקטע של הספר המיליטריזם מאוד מאוד חזק. אני קודם כל אגיד שהספר כאילו נכתב לפעמים מבחינתי בתוך בונקר. זאת אומרת, יש פה איזה בונקר, כי עכשיו יש מלחמה. אני לא יודע אם את מכירה את הסרט של אמיר קוסטריצה, אבל בסרט יש גיבור, יש בעצם מלחמה שם בארצות הבלקן או משהו כזה, גוסלביה, קרואטיה, אני לא זוכר בדיוק.
אני חושבת שראיתי את זה.
הבמה של הסרט עושה שם תרגיל נפלא. התסריט הוא בעצם על הגיבור, והוא לא מספר לאנשים שבבונקר שהמלחמה נגמרה.
כן.
והוא השליח שלהם כל הזמן הלוך חזור לעולם החיצון.
אבל זה הסיפור שלנו כחברה. בדיוק. זאת אומרת, אני בדיוק. פשוט גדלתי בריאות, שאני חושבת שמנקזת אל תוכה את, את האש החזקה הזאת של, של אותם יסודות, אבל באמת זה הסיפור של החברה הישראלית, אנחנו עדיין בתוך הבונקר ולא יודעים, וגם אם יש כאלה שיודעים, הם מעדיפים להישאר בפנים. זאת אומרת, בתוך הבונקר הזה על כל המשמעויות של המרחב הזה. וכן, הייתה לי ילדות מאוד צבאית, בהחלט, זה האוטו הצבאי שנוסעים בתוכו, וזה הדרגות ששמים על הכתף בתור הילדה, שנותנים לה את הכבוד לשים לה בדרגות, ויש בזה גם דברים יפים, זאת אומרת, אני יודעת, מורשת ישראל, דברים כאלה. אחר כך כשגדלים, ואני חושבת שהרבה גם קרה, אפרופו עם אותה התרסקות של רולרס, כבר לא הייתה לי גם שום דרך להיכנס לתוך הנרטיב הזה, זאת אומרת, אני כבר לא הייתי רחוקה באלפי מרחק קילומטרים רבים, ואז יצא לי גם להסתכל על הדבר הזה, על המלח הארץ הזה, ולנסות להבין, זה גם קשור לאותן אמיתות, זאת אומרת, שפתאום ממש מתפרקות. ואז מה זה אומר? מה זה אומר על המקום? מה זה אומר על המשפחה? בכלל מקומות, אגב, שיש בהם צבר מסוים של אנשים עם אותו מקצוע, מאותו וייב פחות או יותר, מנטליות דומה, מקומות מוזרים קצת.
בגלל זה חשבתי, כי כשאבא באמת מגיע עם מדים והאוטו הצבאי, התחושה היא שאתה במלחמה, כאילו אחרי כמה זמן, המיינד מסיק, אוקיי.
אני בעיקר נורא פחדתי מהרובים. יש כמות הרובים שהיא בריאות היא מדהימה. היה גם סיפור נורא עצוב על... קודם כל היו ראות, זה מקום פעם, אני אכתוב על זה ספר בפני עצמו, אבל זה, היו שם ילדים ש... היו כמה מקרי התאבדות, ילדים שלא התקבלו לטייס או דברים כאלה. היה מקרה נורא שהגיע לחדשות של ילד קטן ששיחק ברובה והרג את החבר שלו, ואז אמר שערבים, שזה היה פיגוע. הרבה רובים הסתובבו שם, האחראים מבין ההורים נעלו את הרובים, אבל היו הרבה רובים.
זאת אומרת, זה פועל יוצא, ושוב, המקום נכון. עצמו הוא סמלי גם נכון. לכל בעצם מדינת ישראל.
כן. אני חושבת שאנחנו לחלוטין שקועים באותם מערכים מיליטריסטיים, אנחנו גם לא רוצים לשנות אותם, וגם אפרופו מתוך המחקר, אני מתעסקת בעניין הזה המון, זאת אומרת, עניין של אתיקה, של שיח אמפתיה, של להכיר את האחר. מה זה אומר להכיר את האחר? מה זה אומר להכיר בסבל של בן אדם אחר? אז אתה צריך צעדים, אז אם אתה מכיר בסבל של האדם אחר, אתה מוכן לשלם איזה מחיר גם? אתה מוכן לתת לו באמת מקום? אתה מוכן להניח את הנשק? באמת, האם אנחנו באמת מוכנים, רגע, אנחנו יכולים לעשות את זה? אני לא בטוחה שאנחנו יכולים לעשות את זה, אני באמת לא חושבת שאם אנחנו נשאל ישראלים, אם אנחנו יכולים רגע לנוח, הם יגידו שכן. זאת אומרת, אנחנו מצהירים על זה, הספרות לפעמים מצהירה על זה, אבל אנחנו DNA אפרופו, אנחנו עדיין שבט שהוא, אנחנו עדיין בבריחה.
והבית, הבית הוא מקום שאפשר לעצור ולנוח בו?
אז את הבית צריך לבנות. הבית צריך לבנות אחרת, אני מקווה שאני עובדת על זה מה שנקרא.
אני חושב שהמילה בית היא אולי המילה שמופיעה הכי הרבה בספר.
נכון.
הבית שהמסתור הופך לאויב, היא מחליטה שהבית בוער, אבל בתים לא נשרפים כך סתם, זה ברפרור קל, וזה כמה מילים שרשמתי. הבית הזה כולו מאור, אני עומדת ושר על הרהיטים. יש הרבה, הרבה שירים שנכתבים בבית, מתוך הבית.
נכון.
לבית. כי את צריכה לבנות? כן. בית משלך?
כן, כי צריך לבנות. אני חושבת שכל אחד צריך לבנות, לא? אבל אולי בחוויה שלי צריך, צריך ממש לבנות את זה. להתחיל לבנות ומתוך הפירוק שהיה, עכשיו יש איזה זמן ש... שבו מתחילים לבנות, ועשיתי את זה, זאת אומרת, יש לנו בן משגע, בן שנה ושבע, ואנחנו גם משפחה קצת אחרת, אני נשואה לאשתי, הבת זוג שלי, ובעצם לבן שלנו יש שתי אמהות, וכל הדבר הזה גם מצריך בנייה אחרת ממילא, זאת אומרת, זה לא, זה לא איזה החלטה, אלא הדברים הולכים ביחד, זאת אומרת, צריך שפה חדשה, צריך לחשוב אחרת.
אני התלבטתי קלות, איך לגש לנושא הזה, אני בכלל ב-20 דקות הראשונות שכחתי מזה לגמרי, כי אהבת נשים, בצלך בספר, היא הכי רגילה שיש. נכון. אין שם שום... זאת אומרת, אני חושב שאם היינו בשפה שאין הבדל בין זכר ונקבה, לא הייתי יודע בכלל שמדובר בזוג כן. נשים, ואני מבין שזה נעשה מתוך מחשבה, זאת אומרת, כן, זה לא...
זה תמיד היה דבר פשוט.
אוקיי.
זה אף פעם לא היה... גם כשהייתה התלבטות, זה היה דבר פשוט. זאת אומרת, אוקיי. גם כשהיה מחשבה על זה, זה היה דבר פשוט. האמת שיש עם זה גם סיפור מצחיק, כי הספר מוקדש לאופיר...
שיבת הזוג שלי, שלך.
נכון. וכשעבדתי על הספר, זה היה כבר, הכתב יד היה יחסית מוכן, ונורא רציתי להקדיש לה את הספר, אבל רק התחלנו לצאת, והייתי באיזו סיטואציה מאוד בעייתית, כי מצד אחד...
פחדת להלחיץ?
לא, מצד אחד רציתי להקדיש לה את הספר, ומצד שני אמרתי, מה יקרה אם ניפרד? כאילו, בוא נה, אני מהעיתיים, עובדת הרבה שנים על ספר, בסוף אנחנו ניפרד, הספר הוקדש לספר הראשון שלי, זה יהיה נורא מוזר. ואז הלכנו לאיזה, לשתות באיזה פאב יום אחד, ואני כל הערב חשבתי, כאילו, איך אני אומרת את הדבר הזה, שהוא מאוד מטופש, של אני רוצה להקדיש לך את הספר, אבל את לא יכולה לעזוב אותי, לפחות לא שנה, כי הספר יצא.
קצת פדיחות, קצת פדיחות.
וזהו, ובעודי חושבת איך לתמלל את הדבר המטופש הזה, אופיר התעלפה בפאב, ואני יכולה להבטיח לך, אתה לא רוצה להתעלף לידי, זאת אומרת, זה בסוף נגמר זה שיגישו לי כוס מים, טיפלו בי, אני צעקתי, חשבתי שהיא מתה, וצעקתי, תעזרו לי, תעזרו לי, היא מתה, היא מתה, ונכנסתי להתקף חרדה היסטרי, היא כמובן התעוררה אחרי כמה דקות, אני טיפלו בי, ואז אמרתי, אוקיי, זה היה מין שיעור כזה בענווה, בנוגע לזמן, אמרתי, אוקיי, אני מקדישה את הספר על הזמן שהיה, לא על הזמן שיהיה. זאת אומרת, אז זהו, והקדשתי את הספר.
ובכל זאת, העיסוק באהבת נשים הוא הספר מ-2014, מאז, כאילו, את חושבת שהתייחסו יותר למהות, אנשים התייחסו לעובדה שאת מתייחסת לאהבת נשים בשירה בצורה
כתוכנית. היה איזה רעיון שהיה נורא מצחיק, שהיה כתוב בכותרת גדול שהקדשתי את הספר לאופיר. עכשיו, כל בן אדם מקדיש את הספר למישהו שהוא אוהב, זאת אומרת, הרבה אנשים עושים את זה. זה צחיק אותי שזאת הייתה הכותרת, כי בסך הכל הקדשתי את הספר למישהי שאני אוהבת. העיסוק הוא טבעי. וגם המשפחה שהוקמה, היא הוקמה באופן טבעי. מה שלא טבעי זה להיאבק מול רשויות המדינה, מה שלא טבעי זה להיאבק על משהו שהוא כל כך פשוט.
את לא שמה את המאבק הזה שם בספר, הוא לא נמצא שם.
כי הוא עוד לא היה, זאת אומרת, מבחינתי. ברגע שבננו נולד, פתאום המון דברים היינו צריכים להתאפס עליהם, כמו צברות, איפוי כוח רפואי, ללכת לעורכת דין ו... ולסדר את כל הדברים האלה של על מה בעצם. זה היה מאוד, מאוד מטריד וגם לא משהו שצריך לעבור. זאת אומרת, אנחנו עם כמה זוגות גם של אמהות יצרנו איזה תקדים במדינת ישראל, כי בעצם סירבנו לקבל את מה שהמדינה אפשרה לנו, וזה בעצם צו הורות חודשיים או חצי שנה, כלומר מיום הגשת הבקשה. ביקשנו שמיום הלידה ליונתן יהיה כתוב שליונתן יש שתי אמהות, משום שליונתן היה שתי אמהות גם לפני שהוא נולד. והצלחנו בעצם בעניין הזה, בית המשפט פסק שטובת הילד שיהיה כתוב שיש לו שתי אמהות, ואכן כך קרה. אגב, המדינה עדיין עושה בעיות עם הדבר הזה לחלק מהזוגות, אבל זה היה לי מאוד חשוב, גם דקלרטיבית, וגם כי זה הדבר באמת טבעי ורגיל. זאת אומרת, למה שזה לא יקרה? אבל כן, היינו צריכים להמציא שפה חדשה.
אוקיי.
שתי אמאות, איך אתה עושה את זה? שמות פרטיים, אמא ואימי, אמא ואימוש. ואז אני אמרתי, למה האקדמיה ללשון לא מטפלת בעניין הזה? כאילו, שהאקדמיה ללשון תסדיר סוף סוף. ואז חשבתי, ואמרתי, אני באמת רוצה שהאקדמיה ללשון תסדיר לי את העניין הזה? לא בטוח. אז מסדירים דברים. אצלנו זה אמא מיטל ואמא אופיר. ואני חושבת שגם חלק מהעניין הזה, ברגע שבאמת הקמנו את המשפחה שלנו, אז פתאום זה נהיה יותר במרכז. פתאום זה ממשהו שהפך להכי טבעי, היה צריך להצהיר על זה. אתה צודק שבספר אין הצהרה. אין איזה הצהרה. אני גם לא חושבת שצריך להצהיר. כל ההצהרות הן קצת... אולי אפשר לחשוב על הצהרה. הצהרה נובעת ממקום שבור. כשאתה צריך להצהיר על משהו, על כל דבר, על זהות מסוימת, זה אומר שיש בעיה. זה אומר שאתה חייב לעשות את המהלך דקלרטיבי.
אני חושב זה שאין שום הצהרה, זה הצהרה הכי חזקה שיש בספר.
נכון, תודה. וכך צריך להיות גם בממד הפורמלי, המדיני, החברתי, כן.
אני לא אגיד בכל זאת, אבל באמת שוב, כאילו יש הרבה הופעות של אהבות שבורות בספר, ואני תמיד שואל את עצמי, נראה לי שפעמים הלב השבור הזה נחוץ לא פחות בחיים שלנו. יש לך שיר שנקרא 39 ואת שוכבת במיטה עם חום, וזה הזכיר לי באמת שגם במחלות שלנו, אנחנו בעצם צריכים להתגבר על משהו פנימי הרבה פעמים, ולעשות איזושהי השלמה.
אתה יודע שאומרים על ילדים, אפרופו אימהות וזה, שכשילד חולה, הוא אחר כך אתה רואה איזו התפתחות. גם קצת אולי אצלנו, נכון?
כן, כנראה, כנראה.
יש איזה משהו.
טוב, אנחנו דיברנו הרבה, אנחנו צריכים קצת להקריא.
אנחנו הטיטניות, סווינג אהבה. אנחנו הטיטניות. במקל וגרזן ופרוות ונוצות אנחנו מתהלכות, אחת בממלכתה של השנייה. פעם גידלתי נדודים ושתיקה, בסלון הביתי ראשינה בשלילה, מדויק כמו מטרונום. במיטה הצרה אז חשבתי שהתשוקה שלי תמיד צעד אחד לפניי, מפנה אליי, עורף מצטדק. אבל עכשיו כשאת פה, העולם פירמט את עצמו, והאור הפשוט ביותר שאפשר להעלות על הדעת, מאיר.
הגננים היום עצובים, אבל העיקרים מברכים על הגשם, ואנחנו שנינו עובדי עיצה, מסתירים זה מזה את עינינו, נהיה נבונים, אל תשאל מה צמח מה קמל. מסתירים זה מזה את עינינו, נהיה נבונים, אל תשאל מה צמח מה קמל. נהיה נבונים, אל תשאל מה קמל ומה נעקר מלב. השערה הזאת תחלוף עוד מעט, השאלה הזאת תשכח עוד מעט, הנה מעל המגדל כבר עומדת הקשת. השערה הזאת תחלוף עוד מעט, השאלה הזאת תשכח עוד מעט, הנה מעל המגדל כבר עומדת הקשת. הגננים ואנחנו שנינו עובדי עצה, מסתירים זה מזה את עינינו, נהיה נבונים.
שוב חוזרים, אנחנו בברית מילה עם מיטל נדלר. הספר ניסויים בחשמל יצא ב-2014, גרף כמה פרסים, נכון? מראש, בדיעבד.
הסטבע, כן. כן.
ואני חושב שהשם שלו נשאר אולי יחידה בשביל לא מעט אנשים.
כן.
ויש לי את הפרשנות שלי, ואת תגידי מה את חושבת. אז קודם כל, לחשמל אין כמעט משמעות כשהוא עומד בפני עצמו. זאת אומרת, הוא חסר משמעות. אני חושב ש... הדברים מקבלים משמעות שהם מחוברים לחשמל, לא כשהחשמל מתחבר למשהו אחר. ונראה לי שגם בספר את עוסקת הרבה ביחסים בין בני אדם. ונראה לי שבאמת, באמת ביחסים שלנו עם אהובים, אנשים שנשכחו, משוררים שהועלו באוב.
נכון.
אז נוצר איזשהו סוג של חשמל. ונראה לי גם שבדרך כלל המפגשים האלה אולי כל כך עוברים מהר, ממש כמו שאני מחבר את המנורה, והיא תוך שנייה נדלקת, בלי שאני חושב רגע, מה עובר שם? מה עבר שם? ואת הרבה מתעכבת על מה קורה שם ברגעים האלה.
נכון, זה אולי מיסטיקה מודרנית, כאילו, היכולת לעשות את האור הזה. אני חושבת שבכללי השירה שלי היא איזשהו ניסיון מתמשך לשאול, שאלו על העולם למה, אבל לא רק את הלמה, אלא גם איך זה עובד. זאת אומרת, לנסות באמת, באמת להבין איזה דבר שהוא אולי קרוב יותר לפיזיקה או לאלכימיה, אני מתייחס לזה מטאפורית, זאת אומרת, לכוחות האלה של משיכה ודחייה של הטבע, מין וטים כאלה שאנחנו מייצרים בתוך העולם, וגם העניין שאתה צריך עוד חוץ ממך, בשביל להעיר, בשביל לעשות את הדבר הזה, שזה זה אולי קצת באמת מיס, אבל באמת השירה מבחינתי איזשהו סוג של, ניסוי, כל פעם מזווית אחרת, להעיר איזשהו ניסיון כזה לפצח את הדבר הזה.
את חושבת שהצלחת עם הספר? כי חלק מהשירים גרמו לי לחשוב שבאמת לפעמים אנחנו כותבים כדי לעשות גם איזשהו חשבון נפש או לנסות לסכם, לסכם משהו.
לא, אני לא חושבת שהצלחתי.
את לא חושבת שהצלחת מונה?
כן, אני חושבת
ש... לא, אנחנו לא מחפשים פה הצלחות, אנחנו מחפשים הודעות בזה, בכישלונות.
לא, זאת אומרת, השירים הם נכתבו והספר הצליח, אבל אני נשארתי, אתה יודע, אומרים איכשהו שכל בן אדם מסתובב סביב שלושה נושאים לא פתורים, אז הם לא פתורים.
אני לא שמעתי את זה באמת,
אני אומר. לא יודעת, באמת, אבל שמעתי את זה, יש איזה משפט כזה, כאילו, על שלושה נושאים לא פתורים שאתה סביבם כל הזמן, והשירה שלך וההתעסקות שלך ו... יש את הנושאים האלה, אני חושבת שגם אמרת כאן כמה נושאים, והם לא נפטרים, זה... ואולי טוב שכך, זאת אומרת, אולי אנחנו באיזה סבך.
אבל הם מעובדים, את מצליחה להתקדם כאילו בזה שאת כותבת
כן,
משהו?
אנחנו גם, כן, אני גם עושה אחרת, הנשימה משתנה, יש איזה דבר, אולי באמת איזה ממד נדיב, של הקיום, שאתה מתפתח. זאת אומרת, גם כשאתה שוגה לחלוטין, או גם כשאתה נכנס למיטה חולה, יש איזה ממד כזה שבו אתה מאבד את הדברים לאט לאט. אם זה בסוף מוביל לאנשהו, לא יודעת, אבל זה קיים.
זהו, שזה נראה לי כל כך נחוץ. זה ממש נראה לי נחוץ. כאילו גם רגעים כאילו פשוטים הופכים להיות בספר כל כך משמעותיים בחיים שלנו.
כן.
וכאילו הניסיון לתפוס אותם ולתעד אותם, כמו שאת כותבת, מלאכת התיעוד הזאת, הרבה פעמים מאפשרת לנו לנשום ולהמשיך הלאה.
נכון, וגם התשוקה לנסח משהו בצורה מאוד מאוד מדויקת, משהו שנורא, אם דיברנו על אורות חירום קודם, אז משהו שבער או שלא הניח, פתאום אתה אמרת, זה, אוקיי, אז הנה, זה כאן.
בספר יש הרבה תיאורים שלפעמים צריך לחשוב פעמיים, כאילו נגיד אם את לא מזכירה את האבא או שאת לא מזכירה את המוסר שאת מדברת עליו, ולי הייתה תחושה כאילו, יש, כאילו זה ניסיון ליצור ערפל במכוון, כדי להגיד, רגע, אנחנו לא באמת כזה רואים ברור, גם כן. בחיים, אנחנו לא כזה רואים ברור, יש הרבה ערפל מסביבנו, וזה שאנחנו לכאורה מתארים לעצמנו שאנחנו רואים משהו שהוא כל כך ברור, זה טעות גדולה.
נכון, זה אולי נקשר לשיר הראשון. יש את הידיעה הזאת שצריך לקחת איזה טקט אחד מהעולם, איזה צעד, ולנסות להבין שמה שאנחנו רואים הוא לא מדויק. אנחנו לא יודעים, אני באמת, גם בהתייחסות שלי לעולם, אני חושבת שהעולם הוא מספר בלתי מאמן. זאת אומרת, אנשים, אתה לא יודע שום דבר על אנשים. אנחנו מדברים עם אנשים כל היום, הקרובים ביותר אלינו. אנחנו לא באמת, יש ממד שהוא נסתר ואנחנו לא נגיע אליו, וזה דבר נורא קשה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבלוע את העולם ואת האנשים, והממד הזה שכל הזמן קופץ ככה ולא מאפשר לנו, הוא מטריד. ואולי מתוך הממד הזה, אם מתעכבים עליו ומנסים איכשהו לאבד קצת את את העובדה שקשה לי עם זה שאני לא מכירה את האחר ואני לא אכיר אותו, ולא משנה אם זה קרוב או רחוק, אולי אפשר גם לחזור אל עצמי מתוך הדבר הזה.
ואפשר להישאר בפליאה.
אפשר,
מה שאת אומרת.
נכון, נכון, אפשר גם להישאר בפליאה.
את מזכירה שם כמה משוררים, במיוחד את לאה גולדברג?
נכון.
שאת משוחחת איתה?
כן, אני מדברת איתה.
מדברת איתה, ממש אומרת, אני מדברת איתה.
כן. לאה גולדברג היא, אתה יודע, כשהיא נפטרה, היא נפטרה בסמוך לאלתרמן, היו כאלה ידיעות גדולות על אלתרמן, עליה גולדברג הייתה מין ידיעה קטנה באיזה בוקסה כזאת.
קשה לי להאמין עכשיו, באמת.
כן. מתה הפרופסורית שהקימה את המחלקה לספרות השוואתית, אם אני לא תזה, באוניברסיטה העברית. זאת אומרת, המעמד של לאה גולדברג הוא לא אותו מעמד של לאה גולדברג במותה, ו... מי כתב את זה? שכחתי לרגע את שמו באיזה מאמר שהוא כתב על לאה גולדברג, הוא כתב היום עם שטרות של אלתרמן קונים לאה גולדברג. זאת אומרת...
היא בסך הכל מוכיחה שהזמן בעצם קובע מי המנצח האמיתי. אני לא רוצה להגיד מנצח, אבל אני חושב
גם
שהיא...
גם אלתרמן מאוד נקרא ומאוד מולחן עדיין, אבל בהחלט נעשה כאן תיקון גדול. אגב, בעזרת אנשים, זה לא שזה סתם קרה פתאום.
אוקיי.
אנשים, קודם כל, היא משוררת האהובה.
אני חושבת שזה קרה
מאליו,
כי היא פשוט משוררת גדולה.
נכון, נכון. היא, קודם כל, זה הדבר הראשון, היא משוררת האהובה. אבל זה שהוציאו שוב כתבים, וזה שפתאום היה סרט, וזה שפתאום דיברו יותר עליה, השיח שנוצר סביבה, ומגיע לה, היא אדירה. היא באמת משוררת מאוד מאוד טובה. אתה יודע, אגב, מבחינת החריזה שלה, היא אמרה ש... שמעתי איזה רעיון, שהיא אמרה שהיא קודם שומעת את הצליל, אפרופו מוזיקה, ורק אחר כך את המילים. איך אפשר לכתוב ככה?
נהדר, מעניין. כן, 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 מעניין. לא, במיוחד שהמילים שלה כל כך מדויקות. אחרי כן? עוד הייתי אומר מילא.
איך היא עושה? כאילו, איך חסתה את זה?
זה נראה כאילו ההפך. כן. טוב, את בגללך, את שולחת אותי עוד פעם לקרוא את לאה גולדברג, מה שלא עשיתי המון זמן, אני חייב להודות. בספר באמת יש תחושה שכמו שאמרתי, עולם אחרי... זה כמו שמתחילים הרבה סרטים הוליוודיים או לא הוליוודיים, העולם נחרב, עכשיו יש פה איזה כמה איי לג'נד יוצאים פה לאיזשהו כן. מסע, וזה אילולה מוזכר מדי פעם אבא, או חיילים, או קורבנות, כמו נור הנער שנפצע באיזושהי נכון. הפגזה, זה כאילו עולם נשים, עולם מאוד נשי. זאת אומרת, לא יותר מדי, אבל ככה זה מרגיש בסופו של דבר.
זה עולם נשי ש, שמסתכל גם מנקודת מבט נשית על, על, על הבית והחוצה, על החברה ועל הפנים, על החוץ ועל על המערכת היחסים הזאת. כן.
בזה שאת מקימה גם בית נשי, יש בזה גם איזושהי תשובה לעולם? זאת אומרת, אני ראיתי את זה כמין ביקורת, אוקיי, הגברים האלה בסוף יחריבו את עצמם. כאילו, לצערנו הרב, הקורבנות הם גם אנשים שאנחנו אוהבים.
גברים המחלה. אני חושבת שזה הסדר. זה הסדר החברתי שהוא... שהוא מתנהל סביב, סביב מלחמה, סביב כוח, סביב מערכים שהם מדירים, הם כל הזמן עושים איזה הבדלה מי חבר ומי אויב. כל הזמן יש את החשיבה המאוד בינארית. אנחנו מאוד חיים בתוך, בתוך הסדר הזה. ואפרופו בית שהוא באמת יותר נשי, לי יש בן, וכשהוא נולד אז היינו בהמון דילמות. זאת אומרת, אתה נכנס לשילה, ופתאום הכל ורוד. זה אגב, זה לא קשור לבית נשי, זה בכלל נראה לי, אנשים נכנסים. הכל ורוד או כחול, ועכשיו צריך לבחור. ראיתי שם בגד ורוד נורא יפה, ואמרתי לה, מה? גם היא כמעט התעלפה שם המוכרת, אם את לא יכולה לעשות את זה. ואמרתי לה, אבל מה, גברים גם לובשים ורוד, יש ורוד גברי, יש דבר כזה, והתחלנו עם כל מיני דיונים קצת מטופשים. אבל נכנסנו לתוך העולם הזה, פתאום היה את, את כל המחשבה מחדש של דברים, ואז השאלה היא איפה אתה משנה, ואיפה אתה לא משנה, ויש מקומות שצריך לשנות, ויש מקומות שלא צריך לשנות, ספרות הילדים, והיות ואנחנו יודעים לקרוא ספרות, אז ספרות הילדים יש בה דברים מזעזעים, זאת אומרת, איכשהו הילד הוא תמיד... הולך להביא את פרח לב הזהב, יוצא למסעות, יוצא לקרבות, מגיל נורא צעיר כבר מקריאים לילד שהוא יוצא לקרבות וחיילים וזה, והילדה מכשירים אותה ככה למסלולי החניכה של, של האימהות והאישה וזה. ואז השאלה, אז מה, לא קוראים ספרות? ואז איזה ספרות קוראים? או אולי אפשר לעשות טייק על הספר הזה, ולספר אותו גם קצת אחרת אחר כך, וליהנות ממנו כי הוא ספר טוב, אבל לספר אותו קצת אחרת, זה, זה בדיוק הבנייה, זה לנסות לעשות אחרת.
משהו כזה?
חשבתי לכתוב, לכתוב ספר ילדים, יש לי גם האמת, ויש גם כמה שירים שיצאו באמת באופן טבעי, כאילו עם הסיטואציה של, של חיי, כן.
כי בסוף את באמת, את משק, די סיכום של הספר, או לפחות של המסע של הספר, כן. קיץ בעונה אחרת מתאר על זה, שכן, נכון. אנחנו צריכים לברוא משהו. אנחנו נכון. צריכים לברוא משהו.
וזה בריכוז גדול, זאת אומרת, זה לא, זה, לפחות אצלי, זה עבודה קשה. אנחנו, זה מאוד קשה...
לא נשמע לי שאת תוותרי. דרך אגב, הלך אוהל במהפכת רוטשילד, נכון?
נכון, אני הייתי מהראשונים.
היית מהראשונים?
כן.
אבל אני, כשקראתי את זה, נתקלתי וזנתי, בונה, את רצינית.
את ממש רצינית. כולנו נכשלנו.
כן, לא, אבל את רצינית, כי גם יש לך אג'נדה וגם עשית את זה, בדרך כלל זה, בדרך כלל או, זאת אומרת, גם קשה גם לעשות ולכתוב וגם להיות ולעשות.
אני זוכרת שעמדתי במחאה החברתית שם באחת ההפגנות, ונורא התרגשתי מהכמות של האנשים, שנשמע קצת פשיסטי, אבל דווקא זה היה כל כך דמוקרטי ומדהים, אז יש גם את ההתרגשות מהמון בהפגנות דמוקרטיות. ועמדתי עם דמעות בעיניים וחשבתי לעצמי בצורה תמימה ומלאת הפתוס, אנחנו חייבים להצליח, זה יהיה דבר נורא לחברה הישראלית אם זה לא יצליח, וזה לא יצליח. זאת אומרת, זה הצליח קצת, אבל...
זה הצליח קצת?
טיפה, אבל כולנו קוראים תחת הנטל, ובעיקר החברה הישראלית, אני חושבת, מבחינת השיעור שהיא למדה על מאבקים, הוא היה שיעור מר. לא יוצאים כל כך מהר היום להפגין. אולי אם זה היה מצליח, היינו קצת יותר מקים על הגונג מהר מדי, מהר יותר, ואני חושבת שהיה איזה סימבול כזה שראיתי במחאה, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל אחרי כל הפגנה שרו את התקווה, ואני נטרפתי מזה. אני מאוד אוהבת את התקווה, אבל לא הבנתי למה אנחנו צריכים לסיים בתקווה, זה כאילו אנחנו מפגינים, אבל זה אפרופו ה-DNA.
כאילו אנחנו מוכיחים שאנחנו ציוניים.
כי אנחנו חייבים ממש מהר להגיד, כאילו אנחנו לא מתפרקים, אנחנו בסדר, אנחנו עדיין ביחד, אנחנו... וזה זה, 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 זה לא בריא מאוד, זאת אומרת, יש בזה משהו מוזר, שזה קצת עזוי. ואני חושבת שחלק מהדבר הזה הוא גם תשובה רחוקה כזה, כי צריך עוד לנסח אותה וניסחו גם, אבל זה, זה תשובה ללמה, למה כמה דברים במחאה לא כל כך עבדו. היה צריך ללכת רחוק יותר.
אני מרגיש שהמצב של החברה הישראלית הוא יותר ההתחלה של הספר, רק שאנחנו לא יודעים את זה.
כלומר?
בחיפוש, זאת אומרת, זה גרם לזעזוע, זה גרם לזעזוע, ואנשים מחפשים, אני חושב שאנשים לא כל כך יודעים מה הדרך ללכת בה עכשיו.
זה אולי בעיקר באמת לפרק, אולי אנחנו באמת בשלב פירוק. זה כבר הרבה שנים, אתה יודע, אם אתה מסתכל על אחד הדברים שהכי מצחיקים אותי בספרי מחקר, אתה קורא ספר מחקר על החברה הישראלית בשנות ה-70, כתוב שם שהחברה הישראלית היא על סף התפוררות. אתה קורא ספר בשנות ה-80, החברה הישראלית על סף התפוררות. זאת אומרת, המשפט הזה חוזר בעשורים כל פעם. אולי זה מצב תמידי, קבוע של מהגר.
יכול להיות, כן, יכול להיות שאנחנו לנצח נהיה על סף התפוררות.
תודעתי.
כתבת הספר ב-2014, כשהוא לעצמו היה פריחה מאוחרת, אפשר להגיד.
כן.
ואת גם מתבשלת לאט.
נכון.
אופי, שאני מאוד אוהב את זה, כן. מה שאמרתי. ודוחקים בך, אני מניח, אבל.
דוחקים בי הרבה, ואני מתמעמת, יש לי את הקצב שלי.
כן, זה פשוט לא נכנעת.
ולמדתי לכבד את הקצב הזה. כן, למדתי לכבד את הקצב הזה, ולהבין שהוא שלי, וגם לא להטריד אנשים. כלומר...
לא צריך להטריד את העולם, אמרת לי קודם בסיבה
שכנסת. וגם אין סיבה לתפיסתי שלי, של מי שאני בעולם, אני מעדיפה לא לכתוב 20 פוסטים ביום כדי להישאר במודעות. אני מקווה שהספר עשה את שלו, ואני מקווה שהספר הבא, אינשאללה, יגיע ויעשה את שלו.
את בפייסבוק באמת? כי אני לא כל כך רואה אותך. אני דרך אגב יצאתי לזה.
לא, אני יצאתי מזמן.
יצאת מזמן.
נשאר שם איזה עמוד, אבל יצאתי ממש מזמן.
למה?
כי בשלום מסוים הבנתי שבעצם יושבים אנשים בסלון שלי ומדברים, והם אפילו לא מדברים איתי או עליי. זאת אומרת, זה המון רעש רקע, וזה נראה לי תופס הרבה נפח במוח, וגם אני לא בטוחה שזה כזה טוב שאנחנו יודעים תמיד מה העולם עושה לפרטיו. אז מדי פעם אני מתעדכנת, אבל יש את הקשב שלי במיוחד עכשיו כשאני עובדת על ספר, יש את ה... ואני עובדת, זה התמהמהות, זאת אומרת, זה ממשיך, ויש את הקשב הפרטי, המצומצם הזה, שלי הוא טוב. יש אנשים שבשביל לכתוב הם צריכים קהל, הם צריכים כל הזמן להיות בתוך הדבר הזה. אני מעדיפה לשבת ולכתוב בשקט, ובסופו של דבר להוציא את הספר, ואני מקווה בסופו של דבר שהוא הולך אל הקוראים, שהוא ממשיך הלאה. אפרופו, כשיצא הספר, זה אחד הדברים שהפליא אותי או הדהימו אותי, היה שאנשים התחברו דווקא לשירים המאוד מאוד אישיים, שבכלל, היו כמה שירים שבכלל חשבתי לא להכניס לספר, ולכאורה זה obviously, ברור שלאישיים מתחברים יותר בקלות, אבל היו שירים שממש אמרתי, אולי הם מוצפנים מדי, אולי הם לא הקלטו אותם, ואנשים לקחו אותם לעולם שלהם, ו... אני מקווה אני חושבת שזה מה שהספרות צריכה לעשות, זה מה שהספרות עושה, לא? כשאתה קורא סופר או משורר, בוא נשאר עם משורים, אתה לוקח, אתה גונב את השיר אליך, אתה לוקח אותו לעולמך, זה כבר לא הפייסבוק, הרבה שירה, יש משהו, איזה רגע קטן ומדהים בין המשורר לקורא, שבו המשורר מתרחק, והקורא תופס את מרכז הבמה. זאת אומרת, הוא כבר מול השיר. זה רגע שצריך לשמע אותו.
אני חושב שזה היה נאום הכי טוב אי פעם למישהו לצאת מהפייסבוק, זה היה פשוט מעולה. אני מקווה שלא יצנזרו אותנו, אנחנו נסיים בשיר. כמו שהתחלנו, שוב אני אומר שלא כרגלנו בשיר הפותח של הספר, נראה לי שלסיים עם השיר הסוגר של הספר זה כמעט מסט, אבל אני אתיר לך. תודה שהייתם איתנו, תודה לעורך והטכנאי לשעת מצו נדב אלפרין, והמון המון המון תודה למיטל נדלר.
קיץ בעונה אחרת. אז כשפתאום הופיע קיץ בעונה אחרת, מצאנו מילים חדשות שלא היו לנו קודם, וחזרנו עליהן בקפידה. ממששות את הבטנה הרכה של כל יצור והברה, כמו נבד שהחלב שהחמיץ בחוסו התחדש על לשונו. וסרטטנו וסיטטנו ואישרנו וחיזקנו ובנינו מחדש בריכוז גדול את בניין האהבה הזה. מאז למדתי הרבה, לשאול במקום לענות, להסס במקום לפסוק, להיחלש שלא מפחד, להסתכל בעינייך ולא באדמה שנסדקה. זה היה יום שבת פשוט ויפה, בחוץ לא הייתה מלחמה והכלב בהה בחלון והחתולים זה בזה. את אמרת שהכי בא לך עכשיו חביתה. ואני חשבתי, בחיי, אני יכולה לחיות ככה לנצח.
אנחנו דיברנו על הפוליטי ועל האישי, ויש בשיר עדות הקבלה, אני חושב נפלאה בשיר, אני לא יודע אם אני יכולה לזה אחד או שניים, כי יש אחד ושתיים, אבל שניהם פשוט נפלאים, כאילו, וזה ממש, אני חושב גם הולם את הספר, כי הדילוג הזה בין האישי ובין הפוליטי או החברתי, הוא הרבה פעמים מאוד... הוא משפיע על החיים שלנו הרבה יותר ממה שהיינו רוצים לחשוב. זאת אומרת, אנחנו מעצבים את החיים הפרטיים שלנו, ואני לומד את זה הרבה ממה שאת כותבת, הרבה פעמים זה סוג של, אני עושה פה, נותן פה ביטוי בימתי, למשהו שמתרחש באופן החברתי והצבאי והעולמי, ואנחנו לכאורה לא שמים לב לזה.
אנחנו נטועים.
אבל זאת השפה שלנו בעצם. זאת ממש השפה שלנו, אני חושב שבשיר עדות... זה תיאור גם קולע וגם יפהפה וגם מרגש, אני אשמח אם תקריא אותו.
עדות, צ'רנוביל. שנים אני עוקבת אחרי אותו מקום סגור ומופרע, שחום לא מבוקר, הצמיח ממנו דברים משונים. יער האורנים הירוק הפך שם אדום לגמרי. ציפורים לבקניות מקננות שם, נשענות על ענפי מחט בצורת נוצות שנופלים עד לאדמה וגדלים לעצים נוספים. נוף בראשיתי, ריק מאדם, סבוך ובלתי יציב, מכסה על המבנים הישנים, אבולוציה נורמלית של טעות שהתפתחה לחיים שלמים. אנחנו. גם אהבה שנעזבה היא כזאת, אני חושבת. אזור נטוש וסגור שלא חוזרים אליו עוד, אבל מקום אהבה נשאר עזוב וזוכר. גם אצלנו חיות מוזרות סובבות עכשיו את המבנה הישן שקראנו לו, אנחנו, רחוק. מבלי שנראה, יונת דואר שמנה ממשיכה במסלולה הקבוע, מעבירה מכתבי אהבה מפורטים שנמחק מהם הדיו. ומחלונות הבתים שכבר איננו גרות בהם, ממשיכים להתנגן השירים שאהבנו רק בחילים וסולמות אחרים. פעם בכמה חודשים כל נהמה תקיף ממלא את המקום הזה. כשהזיכרון מוסיף ומחסיר ממנו עוד חלק, משנה אותו קצת מבלי שארגיש, כשאני מלשינה עלינו למישהי אחרת, שוכחת שגם הווידוי הפרטי ביותר הוא סוג של עדות.
ואז בא לנו ערב שקט והיינו שקטים, ואז חלפה שרה והיינו לא סוערים, ואז ידענו שלא משנה אם צודקים ואם לא צודקים, ואז חלצת את נעלייך והיינו ביתיים, ואני פתחתי את החלון והיינו רוחניים, וסימנים ראשונים של אביב הרטיטו את הוילון, ולפחות אני הצטערתי על יד החלון. על מה שיכול היה להיות הוא כבר לא יהיה, ועל מה שעשיתי ואני עוד עושה, וציפור בחושך פרחה לה גם זה לא היה סימן בהיר, היה סימן כהה. זה חשש חששתי לרוח השעה וחששתי לרוח שר וחששתי לאשליות שלך והלב חשש לשקרה אבל הכל ימהם את הכל ואמר לא עכשיו לא עכשיו והערב היה קסום ושביר ומופלא ניסית וכל עבר בעבר גוף צעק לא כעת לא כעת ועמדתי שם נבות ומחריש כאבל על מת על מה שיכול היה להיות הוא כבר לא יהיה ועל מה שעשיתי ואני עוד עושה וציפור בחושך פרחה לה וגם זה לא היה סימן בהיר היה סימן